עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:07 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראי לדיגיטל שי איידלר, אחראי ללייב מאור רטה, אחראי לשידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-907-22-103, ובוואטסאפ אפשר להשאיר הודעות, שאלות, מענות, טענות, ל-054-70-103-70. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 1-907-22-103. כן, אנחנו כמנהגנו כל יום שישי, אני איתכם כאן, רוצה להזכיר לכם שביום שני, בשעה 22:00, כל יום שני ב-22:00, ישנה תוכנית שלי ושל ידידי צ'רלי בוזגלו, עורך הדין, שאנחנו מדברים על כל מיני דברים חוץ מפוליטיקה וספורט, וגם לא בנושאי רפואה. מדברים על גוף, על נפש, על מיסטיקה, על פרפסיכולוגיה, על פסיכולוגיה, על רגשות, על אהבה, על שנאה, על כל מה שיכול להטריד אותנו, ומלמד אותנו איך להפוך את החיים שלנו, אולי ליותר קלים, לפחות מבחינה רגשית, אולי ליותר מאושרים, אז אני ממליץ לכם לצפות, כך תוכלו גם להכיר צד אחר בפנים שלי, בפן שלי. בואו נמשיך או בואו נתחיל, יש לי כבר כמה שאלות שקיבלתי בוואטסאפ, אז בואו נתחיל ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום וברכה.
שמי נבית, מה שלומך פרופסור קרסו?
בסדר גמור, תודה רבה. אני מצוין.
תודה רבה שעליתי לשידור.
זה צריכים להודות לצוות הנהדר שלי, לאייל פרנק ולמאירה פרץ, כן.
נכון. פרופסור קרסו...
רק תגידי לי, בת כמה את שאני תכנת את המות שלי?
74.
אני תמיד אומר שאותה תלונה בגיל 74, ההתייחסות אליה היא אחרת מה שבגיל 24. לכן חשוב לי תמיד לדעת את הגיל, ואגב, כל מי שרוצה לראות אותנו דרך הפייסבוק, יכול גם להיכנס לפייסבוק ולראות אותנו, אני כן. כמובן בלייב שם, כן.
אני עומדת לעבור ניתוח של החלפת ברך שנייה, במרווח די גדול בין הראשונה לשנייה, בגלל... בעיות אחרות שצצו, ביניהם גם פרפור פרוסדור, שזה מטופל, וגם הפרעות בקצב הלב.
כן.
אני לאחרונה החליפו לי את הכדור מדידוקסין לווקטור 80.
מדיגוקסין?
כן, זה נקרא דיגוקסין.
כן, דיגוקסין זה כדור ישן וטוב, אבל וקטור...
נכון,
זה...
אוקיי. נכון.
אני מניח שאם את מקבלת דיגוקסין, את מקבלת אותו כבר 200 שנה.
נכון, חצי כדור. חצי כדור, אבל זה הוחלף, כי לחץ הדם קצת היה גבוה, ואני כעת מקבלת, בנוסף לאליקוויץ והקרדילוג, גם וקטור 80.
וקטור 80, כן.
שאלתי כזאת, אני בניתוח הראשון, אמרו לי שזו תהיה זריקת אפידורל, וזה לא צלח, ובסוף היה גם החומר של האפידורל, וגם
ההרדמה
הכללית. והיה מאוד מאוד קשה מבחינת הקאות. באמת, זה לא היה פשוט. כעת השאלה נשאלת, בתנאים האלה שיש לי את הפרפור וכל הדברים שאומנם הם מטופלים, אבל גם המצב של הקרישה הוא לא אידיאלי בגלל האליקוויז שלוקחים.
את צריכה להפסיק את האליקוויז ולקחת כמה ימים קודם זריקות של קלקסן.
כן, כן, אני יודעת. אז נשאלת השאלה אם לפי דעתך זריקת אפידורל במקרה כזה היא עדיפה בכל מקרה על הרדמה כללית.
תראה, אם אפשר לעשות הרדמה עם זריקת אפידורל ולתת לך סדציה, כלומר תשטוש קל, זה כמובן עדיף, אבל לא תמיד זריקת אפידורל מצליחה. כן. כלומר, את רואה שפעם הקודמת היא לא צלחה.
נכון.
אז, אבל הסיכוי שבדרך כלל זה זריקה שמצליחה, בדרך כלל זה הולך טוב. וזה שזה לא הלך טוב פעם קודמת, זה לא אומר שזה לא ילך טוב הפעם.
כן.
הפעם זה יכול ללכת בצורה חלקה. אז אני חושב ששווה לנסות. עכשיו, אני לא יודע איזה הרדמה, מתי זה הייתה, מתי היה הניתוח הקודם?
לפני 4 שנים.
כי בשנים האחרונות ההרדמות הן כל כך יעילות וטובות, ההרדמות הכלליות, שלא קמים עם בחילות והקאות, בדרך כלל...
זה היה
פשוט
הזוי, זה היה נורא. גם משחררים הרבה יותר מהר, אני בגלל כל הקאות האלה נשארתי בבית החולים.
אוקיי, אז זה כנראה מקרה חריג, שזה הוא לא אומר שהוא אמור לחזור על עצמו. כן.
ייתכן. אפשר לשאול עוד שאלה?
ודאי, 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 נבית.
אני רוצה לשאול בנוגע להרפס 1 או 2.
כן.
הבעיה היא בהרפס 2 שבגדה בחורה בסביבות ה-37, שזה פשוט גרם לדיכאון עצום, שהיא בעתיו גם לוקחת הלכה גם לפסיכיאטר, כי היא טוענת שזה דבר שישאר עד סוף ימי חייה, ומדי פעם מתפרץ, והיא נשאית, ואיך היא תחיה עם זה, והיא מדבקת וכו' וכו'.
מיליון אנשים חיים עם הרפס אחד ועם הרפס שתיים.
עם הרפס אחד, אבל לא השתיים.
בואי, אני רק רוצה להגיד למאזינים שלנו במה מדובר.
אוקיי.
הרפס ישנם כמה סוגים. כולנו מכירים את הרפס אחד, שזה הרפס השפתיים.
כן.
זה הרפס שמופיע על השפתיים, וזאת מחלה ברגע שווירוס ההרפס נכנס לגוף, הוא מתיישב שם. כולנו מכירים את הווריצלה זוסטר, שזה הרפס שגורם אצל ילדים לאבעבועות רוח. כולנו מכירים את ההרפס שהוא יותר מחלת מין, שזה ההרפס 2, שזה וירוס ההרפס שנמצא באזור עברי המין, ונחשב למחלת מין. כולנו מכירים את ההרפס זוסטר, שזה אותו וירוס של שלווקת חוגרת, שבגיל מבוגר יוצא באור ועושה צרות וכאבים, ויש לי כמה שאלות בוואטסאפ שקיבלתי ממאזינים, לגבי הווירוס הזה שאני אתייחס אליו יותר מאוחר. עכשיו, יש לאחוז גדול באוכלוסייה, אגב, הרפס אחד שהוא הרפס השפתיים, והרפס 2 שזה הרפס עברי המין, היום מתערבבים ביניהם. מדוע? כי ישנה שכיחות של יחסי מין אוראליים.
נכון.
וכשיש יש שכיחות של יחסי מין אוראליים, אפשר למצוא את הרפס 2 בפה, ואת הרפס 1 באזור אברי המין. יש את זה להרבה מאוד אנשים, וזאת לא סיבה להיכנס לדיכאון. אדם שנכנס לדיכאון, קרוב לוודאי, יש לו גורמים נוספים שמביאים...
לא, מעולם לא היו. זהו, זה הידיעה.
תראי, הרפס לא גורם לדיכאון. בואי נתחיל מזה. הרפס לא גורם לדיכאון. נקודה. עכשיו, הדיכאון יכול להיות דבר משני, בגלל הרכב אישיות מסוים. ויכול להיות אולי טריגר שגרם לדיכאון לצאת מהכוח אל הפועל. כלומר, המצב הזה הלחיץ אותה, והיא חושבת שזה סוף העולם, והיא לא מבינה שזה לא סוף העולם.
וזה גם לא חייב להתפרץ, נכון?
בוודאי שלא, בוודאי שלא, בוודאי שלא. אז פה היא צריכה לדעתי גם טיפול פסיכולוגי קוגניטיבי, כדי להבין שא', זו תופעה מאוד נפוצה בעולם שלנו בשנות 2023, ב' שזה לא סוף העולם, ג' שכל וירוס הרפס נשאר בדרך כלל עד 120, בהנחה שחיים עד 120.
אז פרופסור קרסו, היא אשתה צעירה, בוודאי תמשיך לקיים יחסי מין.
בוודאי.
אז, אז, אז נאמר שכל פעם שיהיה לה איזשהו פרטנר, כי היא לא אדם נפוי, אז היא צריכה לספר ברז דלי שהיא נשאית?
מבחינת הגינות, כן, בעיקר היא צריכה להתייעץ עם הרופא של מחלות זיהומיות, מה קורה כשהיא לא בזמן התקף, כי כשיש מצבים שהווירוס הוא יותר שקט, ויש מצבים שהווירוס הוא יותר פעיל. כשיש כאבים וצריבה, אז הסיכוי להידבק הוא הרבה יותר גדול, לפעמים יש כאבים של ההרפס, מדי פעם, כמו שלפעמים ההרפס יוצא בשפתיים, הוא לא יוצא, הוא לא נמצא כל הזמן בשפתיים. הוא יורד כשיש ירידה של מערכת החיסון, כשיש התקררות, כשיש מחלה, שיש סטרס, שנוסעים לחוץ לארץ, אז לפעמים הווירוס עולה. אבל בזמן שהוא לא, הוא לא נמצא על השפתיים, אם מתנשקים, לא נדבקים. אבל מצד שני, אם זה פרטנר רציני, אז צריך לספר לו. כל... את שואלת אותי מבחינת הגינות צריך לספר.
לא, לא, לא רק מבחינת הגינות. דווקא צריך... בגלל שזה לא נראה לפעמים. אין את הסימפטומים.
אז צריכה לשאול את הרופא שמטפל בה במחלות זיהומיות, א', אם יכולה לקחת איזה טיפול כמה ימים קודם, ב', עד שהיא מכירה ויוצרת קשרים, ג', האם היא מדבקת גם בזמן... שאין לה שום סימפטום ואין לה שום כאבים, ואז הרפס לא פעיל.
נכון מאוד.
זהו.
פרופסור קרסו, אני עברתי את החיסון של שלבקת חוגרת אתמול.
כן, בשעה טובה.
והמועד של זה עלול להספיק, זאת אומרת, זה לא בסדר אם אני הולכת לקראת ניתוח של החלפת ברך?
שום בעיה.
אוקיי.
את רק צריכה לקבל את המנה השנייה בין חודשיים לשישה חודשים.
הם אמרו בין חודשיים לחמישה חודשים.
בסדר. זה יש בית הלל ובית שמה, זה לא הבדל.
עכשיו, מעבר לזה שזה קצת יש הרגשה של כאב מסוים, אין שום תופעת לוואי.
אז אוקיי, אני רק רוצה להגיד, שאלו אותי שתי שאלות, שאולי אני כבר אענה באותה הזדמנות, שאלו אותי מה התופעות לוואי של החיסון. אז כן. התופעת לוואי השכיחה ביותר, סליחה, היא כאב, אודם וחום, במקום ההזרקה שנשאר בדרך כלל 24 שעות, לא יותר, ותופעת לוואי יותר נדירה, זה תופעה של חום כמו שפעת, עם כאבי פרקים וכאבי שרירים.
לא,
זה לא מסוכן, לא, אני מדבר כן. לכל המאזינים שלנו.
כן, כן, בהחלט.
זו תופעת לוואי לדירה יותר, לא מסוכנת, לא מסוכנת, ואז אם יש קצת חום 24 שעות או 36 שעות, וכאבי פרקים ושרירים, אפשר לקחת כדור אקמול, לדעת שזה יעבור, לדעת שזו לא מחלה, ולדעת שטוב שזה קורה. זה לא אומר שזה לא קורה, זה לא טוב, אבל זה אומר שהגוף מגיב לחיסון, וזה טוב. אוקיי, נבית.
אני מאוד מודה לך, תודה
טוב.
רבה. ושבת שלום, יש לך תוכנית נהדרת.
תודה רבה, את מוזמנת להאזין גם ביום שני בלילה, בעשר בלילה. כן, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו, זה אני?
זה אתה, ממש אתה.
אוקיי, א', אני רוצה להודות לך על התוכנית המאוד מלמדת.
תודה רבה.
והיא תמיד עוזרת, ואנחנו תמיד משכילים ממנה. עכשיו, יש לי שאלה בנוגע ל...
רק תגיד לי מי אני מדבר ומה
כן,
הגיל.
בוא נגיד, שם בדוי דני נניח.
בסדר.
בגילי הוא 75.
כן.
אז ככה, אני רוצה לדבר איתך בנוגע ל-PSA.
כן. עכשיו, רק נגיד אני... למאזינים, דקה. כן. PSA זה סמן בדם שהוא נקרא פרוסטטיק ספציפיק אנטיגן, שהוא אחד מהבדיקות הסינון, הסקרינינג, של סרטן הפרוסטטה, אבל יש מצבים אחרים שהוא גם עולה ותכף נדבר עליהם. כן. אז לכן אנחנו ממליצים לכל גבר מעל גיל 40-45 לעבור, לבקש מרופא קופת חולים לעשות את הבדיקה הזאת, או מעל גיל 50, לעשות בדיקת PSA. אם ה-PSA גבוה, לגשת לאורולוג. עכשיו תשאל.
אז ככה, בדרך כלל ה-PSA שלי באופן קבוע בשנים האחרונות הוא על גבול 2.5-3.
כן.
זה באופן קבוע ב-3-4 שנים האחרונות, עם נתנודות קטנות לכאן ולכאן. בתחילת השבוע, כלומר ביום ראשון, עשיתי בדיקת PSA, ולתדהמתי זה קפץ לכמעט 5.96.
כן.
וזה מדאיג אותי, אני אגיד לך את האמת.
הקפיצה פשוט... הזאת היא קפיצה. זה, מתי נעשתה הבדיקה הקודמת שהיה 3?
בינואר, לפני 7 חודשים.
לא, אז זאת עלייה יותר גדולה.
כן.
ועכשיו אני אשאל אותך כמה שאלות. האם כן. יום לפני שעשית את הבדיקה, או
לא.
24 שעות לפני, מה לא?
לא קיימתי יחסים.
לא קיימתי יחסים. רחבת על אופניים?
לא, אבל אני עושה פעילות גופנית, אני כן עושה. אני, בוא נגיד, מרים קצת משקולות, הליכון וכאלה דברים, כן.
הייתה לך עצירות?
לא, לא הייתה לי עצירות. לפעמים יש לי עצירות, אבל בטח לא בתקופה האחרונה, שזה בסדר.
אוקיי, אז מה שצריך לעשות זה לחזור על הבדיקה.
כן.
לחזור על הבדיקה אפילו בעוד שבוע, שבועיים. לפני הבדיקה, 24 שעות או 36 שעות לפני הבדיקה, לראות שאין לך עצירות, לא לרכב על אופניים, לא לקיים יחסי מין, ולשתות לפני הבדיקה כוס מים שלא תהיה מיובש מדי, או שתי כוסות מים שלא תהיה מיובש. וללא כל קשר, ללא כל קשר, מתי היית אצל אורולוג פעם אחרונה?
אצל אורולוג הייתי לפני חודשיים, שלושה, משהו כזה, אצל אורולוג, כן הייתי.
והוא הכניס אצבע ועשה בדיקה ידנית?
אני אגיד לך מה, בפעם האחרונה כשהייתי, היא לא עשתה לי בדיקה ידנית, אבל פעם לפני האחרונה, היא כן עשתה לי בדיקה ידנית, ואמרה שהכל חלק, הכל בסדר.
אוקיי,
כאילו בלוטת ההרמונית חלקה, אין שם שום...
אין שום גרגור.
אין, בדיוק, אין שום גרגור.
אז מה שצריך לעשות, לחזור על הבדיקה, לפעמים יש מסיבות מסוימות עלייה, לחזור על הבדיקה ולראות מה, אם כן. היית לפני חודשיים בבדיקה אורולוגית, והכניסו כן. אצבע, ואם הכל תקין, אז לא צריך לדאוג, אבל צריך לחזור על הבדיקה, ואם הבדיקה בכל זאת גבוהה,
כן.
אז צריך בכל זאת לקפוץ שוב לאורולוג, ואולי להתקדם ולעשות MRI.
כן, אני פשוט, באמת, קודם כל יש לי, ביקורת בשבוע הבא אצל רופאת המשפחה, כדי שהיא תראה את התוצאות. ואני אלך לעשות שוב בדיקת דם, ואני מקווה שאתה מבין, כי הקפיצה היא פשוט...
יכול להיות שזאת או טעות מעבדה, או איזה קרה משהו, או איזה מאמץ, או בספורט עשית... עשית כפיפות מסוימות, אי אפשר לדעת.
כן, כן, אני באופן קבוע עושה פעילות גופנית בבית, לא אגרסיבית.
אתה עושה סקווטים?
מה?
סקווטים?
כן, סקווטים.
אז אל תעשה פעילות גופנית 36 שעות לפני הבדיקה.
כן, הרמת משקולות והליכון, ואני עושה את הדברים האלה באופן קבוע.
אז אל תעשה 36 שעות לפני הבדיקה, תשתה, לא יחסי מין, לא פעילות גופנית, לא יודע.
כן,
הליכה אתה יכול לעשות, ודברים כאלה אתה יכול לעשות, ובואו נראה מה יהיו התוצאות.
כן, עכשיו השאלה ששוב, ואולי בנוגע לזה, אני אגיד לך, בעיקרון, הטסטוסטרון שלי הוא גבוה, תמיד היה גבוה. כן. אני בן 75, והוא עובר את הסקאלה. למשל, הטסטוסטרון שעשיתי, בדיקה לפני 7 חודשים, היה קרוב ל-35, כשהמקסימום זה 32. כן. השאלה אם יש קשר בין הדברים האלה, זאת
השאלה. יש סוגים שונים, תראה, קודם כל התשובה היא קרוב לוודאי שזה לא קשור, וצריך לבדוק. אבל, יש סוגים שונים של גידולים, של הפרוסטטה, חלקם ניזונים מטסטוסטרון וחלקם לא. אז, אבל זה בדרך קרוב לוודאי שזה לא משמעותי. הפעילות הגופנית שאתה עושה וכל הדברים האלה, זה, אלה דברים שמעלים טסטוסטרון.
כן.
אז זה לא, זאת לא הסיבה.
כן, כי אני לא לוקח שום דבר לטסטוסטרון.
לא, ברור שאתה לוקח, כי אם היית לוקח אז זה לא היה משמעותי.
נכון, אבל יש לי עוד שאלה, אולי קשור לכך שאני לפני כעשרה ימים עשיתי גם חיסון של שלווקת חוגרת.
לא קשור.
בראשון לשמיני, השאלה אם יש איזה קשר עקיף כלשהו.
לא, לא קשור.
אני אגיד לך, פרופסור, אני קצת מודאג, כי הקפיצה היא פשוט...
אז לכן אני אומר לך, לא להתייחס לקפיצה אחת, בעיקר שהיית בבדיקה אורולוגית לפני כמה זמן, אבל צריך לחזור על בדיקה כזאת, צריך מיד לחזור עליה, לא מיד, אבל לחזור עליה.
כן, כי...
היא תתן לך הפנייה, תעשה את ההפנייה, ואם לא, יתקדמו.
כן, כי בפרק זמן כל כך קצר של 7 חודשים, זה קפיצה ממש יותר מכפול.
לכן צריך לבדוק שוב.
כן. אוקיי.
טוב.
תודה רבה לך, פרופסור.
כל טוב לך. כל טוב.
ביי ביי.
ביי. כן, מי איתנו? הלו? שלום.
הלו?
כן, אני איתך.
דוקטור קרסו, שלום.
שלום וברכה. שלום וברכה.
מדבר אשר מאזור מודיעין.
כן.
יש לי כמה דברים קטנים.
בין כמה אתה אשר?
בדיוק 65.
אוקיי.
לפני בערך שנתיים עשו אצלנו בחברה שינויים ארגוניים שהיה חילופי אנשים, וזה הכניס אותי מאוד מאוד ללחץ ולמתחים ולחרדות. מאוד, מאוד גדולות, גם הייתי אצל פסיכיאטר ופסיכולוג ומה לא. עברתי תקופה לא קלה.
כן, אני מתאר לעצמי.
היה מתחים בעבודה ובוסים השתנו והיה נורא והיום. ואחרי כמה חודשים התחלתי להשתמש בציפרלקס.
כן.
במהלך היום, 10 מיליגרם, ובימים שהייתי קם מפוך לגמרי גם השתמשתי באלפריד.
אוקיי, רבע. כן.
ועם הזמן...
אלפריד זה על פרוזן, כן. הרבע כן. של כמה? של 0.25?
כן, כן.
אוקיי. רבע?
ו... אוקיי. 0.25, מדי פעם, לא באופן קבוע.
אוקיי.
הציפרלקס 10 מיליגרם השתמשתי קבוע. היא כבר בערך שנה וחצי.
לא, ציפרלקס לוקחים קבוע, אבל פריד אפשר לקחת לפי הצורך. זה בסדר, אבל לא לקחת נכון. יותר מדי, כי אז מתרגלים לזה. אבל רבע כדור לא, של לא, 0.25 זה בסדר גמור.
ועכשיו מה שקרה, פתאום התחלתי להרגיש, בעיקר ביד ימין רעידות. זאת אומרת, לא רואה בכלל, אבל נגיד שאני רוצה להפריד דפים למדפסת, או שאני אוחז באיזה מזלג, התחלתי להרגיש רעידות. פה ושם. ובמקביל התחלתי גם להרגיש שההליכה שלי משתנה, כאילו נעשית יותר איטית.
כן.
ופתחתי קצת את הגוגל, ניבלתי, סגרתי אותו, לא עשיתי שום דבר, אמרתי, התחלתי לקרוא, ניבלתי, סגרתי. אמרתי, קודם כל אני מדבר איתך.
תגיד לי, קשה לך במיטה להסתובב מצד לצד?
לא, לא. לא.
האם, באיזה יד זה הרעד?
ימין, ימין.
אתה ימני?
כן.
האם כתב היד שלך השתנה?
תראה, כשאני, הוא קצת השתנה, מדי פעם השתנה, אבל אני עושה כמון בכתיבה בעבודה, בעיקר בעדכון הצעות מחיר, אני כותב הרבה מסמכים. אז כשאני יושב בנוח ואני רגוע, אז אני כותב כמו שצריך, כתב ברור ובסדר. לפעמים גם אני מרגיש שהכתב משתנה לי.
הוא נעשה יותר קטן, יותר קטן, יותר מחודד?
כן, אני חושב, אבל כשאני רואה, אפשר להגיד שאתה צודק, משהו בסגנון הזה. אבל אני לא כותב, כי אני עכשיו אביא מסמכים בצורה מאוד ברורה. אז לפעמים שאני צריך תוך כדי עבודה, אני מקבל איזה טלפון בנידה, אז אני עומד בצד, אז אני מושם. אז זה כתב קצת שונה לפעמים. אבל זה תמיד היה. אני מגיע שזהו שינוי קצת בכתב.
אוקיי. האם חוש הריח שלך השתנה? אתה מריח פחות טוב?
לא, לא יודע. לא, לא מרגיש. אני אף פעם לא הרחתי מי יודע מה טוב, אז אני לא מרגיש פה שינוי.
וגם ביום יום... ההליכה שלך השתנתה? מה, היא נעשתה יותר איטית?
כן. כאילו, הצעדים קצרים כאלה, ואני ישר, כאילו, איך זה קורה, אני ישר עובר להליכה רגילה, אתה מבין? לא נותן את זה להמשיך.
כן. עכשיו, כשאתה הולך, אתה מרגיש שאתה מטלטל פחות את יד ימין מאשר את יד שמאל?
לא, לא. אני, כשהולך, הכל כרגיל, הכל בסדר, לא רואה את כלום, הכל בסדר. רק מדי פעם, נגיד, אני... בייחוד שאני אמור להפריד כמה דפים. לפעמים אני נגיד, אני רוצה לשים דפים מדפסת, אז אני לוקח את החבילה, אבל לוקח את דף דף, אני צריך להפריד אותם, שלא ידבקו, אז האצבעות רועדות קצת. ואז שמעתי אותך בכלל התוכניות, שאתה אומר שאתה ממליץ על יין קצת לשתות, שזה יכול לעזור, הייתי בכלל התוכניות, שמעתי שאתה ממליץ על כוס יין ביום.
תראה, יש סוגים שונים של רעדים. ויש רעד שהוא במנוחה, ואצלך הרעד הוא יותר במנוחה, ויש רעד, כשאתה למשל לוקח כפית מרק לפה, או כפית או מזלג לפה, היד רועדת לפני שהוא מגיע לפעמים, לפה?
לפעמים כן, לפעמים לא.
תראה, יש כמה... כן. יש כמה סוגים של רעד, שההבדל ביניהם הוא הבדל בין רעד שהוא רעד שאנחנו קוראים לו ראשוני, לבין רעד שהוא רעד שרירי, לבין רעד שהוא רעד פרקינסוני. אתה מבין? Okay. לפעמי, ואת ההבדל הוא בעיקר בבדיקה פיזית. כלומר, נוירולוג שיבדוק אותך, צריך לבדוק לך, לראות אם הוא מוצא איזשהו הבדל בטונוס של הידיים, או אם הוא הבדל... וזה דבר שקשה לעשות אותו באמצעים שלנו, אז כדאי להיבדק על ידי נוירולוג. ולראות, אם מדובר ברעד ראשון, במשפחה, היה למישהו רעד כזה?
לא, לא, לא שאני יודע. אמא שלי נפטרה בגיל 82-3, אז...
לא, בגיל מבוגר יש להרבה אנשים רעד שהוא רעד של המבוגרים. זה אחד מסוגי הרעד, רעד סנילי. שהוא מופיע בגילים מתקדמים. אבל בגיל 65 זה יכול להיות רעד ראשוני, זה יכול להיות רעד מתרופות, רעד של מה שאנחנו קוראים פרקינסוניזם, שזה לא פרקינסון, זה יכול להיות גם פרקינסון באופן תיאורטי, אבל את ההבחנה הראשונית אפשר לעשות או על ידי בדיקת איזוטופים, לבדוק רצפטורים לדופמין במוח בבדיקת איזוטופים, או, אבל שלב ראשון זה ללכת לנוירולוג, ונוירולוג ממש פיזית יבדוק אותך, יבדוק לך את הטולוס של השרירים, ויראה מה קורה. ואם כן, יש היום טיפולים, יש תרופות, זה לא כמו לפני 50 שנה שהיו 30 שנה.
זאת היום, אם אני עושה את ההבחנה, ויש לכל אחת מהדרגות של הפרקינסון שהזכרת, לכל אחת יש תרופה או רק לחלק מהם?
לא, לא, לכולם יש תרופות שמקילות, יש תרופות שאם זה פרקינסון, אז הוא בשלבים ראשונים, ואז יש תרופות גם שמעכבות, אנחנו משתמשים בתרופה שנקראת אזילקט, כן, שמעכבת את המחלה, ויש היום זה לא כמו לפני הרבה שנים, אבל חכה, עוד לא, אנחנו כבר רותמים את העגלה לפני הסוסים.
לא, לא, אני אלך, אני פשוט הייתי במין כזה חשש,
נלכת לראות. כן, אז תלך וראו בבדיקה פיזיקלית, יוכל לכוון יותר את הכיוון של המחלה, הוא גם יראה איך אתה הולך, הוא יבדוק לך את שיווי המשקל, הוא בעיקר יעשה תנועות ביד אחד, ויעסיק את היד השנייה, כלומר, יש לנו כל מיני בדיקות שנותנות לנו הבחנה כמעט מדויקת, ואם לא, ואם זה, תמיד אפשר לעשות את ה-F-DOPA טסט, שזה בדיקה של בדיקת איזוטופים, שבודקת רצפטורים לדופמין.
אפשר עוד שאלה קטנה?
ודאי, ודאי, בבקשה.
אני מדי פעם סובב מפיסורה.
כן.
ובשנה האחרונה, הלכתי לבית מרקחת, והמיצו לי גסטרולקס.
איך?
גסטרולקס. תרופה
טבעית, כן. גסטרולקס, זה יותר תרופה שהיא לרקח את הצואה.
כן. זה מאוד מאוד עוזר לי, כאילו, נעלמה, כי מדי פעם שהיה לי צועה קשה, זה פשוט היה נורא. עכשיו, השאלה, אם זה לא מסוכן, להשתמש בזה באופן קבוע.
בפירוש לא מסוכן. אבל אתה תמיד יכול לגשת לרופאה שלך, שתרשום לך אנטרולין או רקטוג'זיק, שאלה משחות מיוחדות לפיסורה. הרקטוג'זיק יש לה תופעות לוואי, היא עושה לפעמים כאבי ראש. אבל האנטרולין היא תרופה, היא משחה טובה, שהיא טיפה גם מהלחשת וגם מרחיבה, וגם מרפא את הפיסורה.
אוקיי.
אבל מה שחשוב לשמור, זה על צואה רכה. כלומר, שתהיה לך פעילות מעיים סדירה ורכה. כי אם הפעילות, אם יש לך עצירות, עצירות בזמן היציאה, פותחת את הפיסורה, פותחת את הפצע.
כן, אבל כשאני משתמש בתוסף הזה, זה פשוט היציאה התרקות וקלות ו...
כן, כי זה תוסף הגסטרולקס, הוא דבר שהוא עוזר הוא לעצירות יותר מאשר לפיסורה.
בסדר, עכשיו, עשיתי גם לא זמן בדיקות דם, נראה לי שהרוב בסדר בתחום, אבל יש לי שאלה, הסוכר, נו, נקרא...
המוגלובין A1C? המוגלובין מסוכרר? כן.
הוא יצא 6?
כן.
והסוכר 95?
כן. כלומר, אתה במצב של פרסקרת. כי הסוכר, ההמוגלובין 1A1C, הוא ההמוגלובין, הוא נותן לך ממוצע לחודשיים וחצי, שלושה. עכשיו, עד 5.7 זה נורמלי. בין 5.7 ל-6.3 זה מצב של פרסקרת. זה אומר לך, רק תיזהר עם הסוכר, לא להגזים עם סוכר. ואם אתה יכול, מה שאתה יכול להוריד, תוריד.
לא פחממות, לא, זה מה שאני עושה בעצם.
כן, להוריד פחממות, זה הסוד. במשפחה היה סכרת למישהו?
לאמא שלי בגיל מבוגר על הסכרת, אבל היא נפטרה רק בגיל מבוגר, 70, משהו כזה.
אוקיי, אז אתה עכשיו נמצא בפרסקרת, ומה שאני מציע לך זה פשוט להוריד סוכרים, להוריד פחממות.
טוב, ושאלה האחרונה,
בבקשה.
יש עוד בבדיקה דם, יש בבדיקות דם הרבה פעם את היוריק אסד.
חומצה היורית, כן.
מה? כן,
כן.
הסתכלתי גם 20 שנה אחורה, הוא תמיד באזור ה-9, הפעם האחרונה היה 9-7,
תשע זה גבוה. 9 זה גבוה.
כן.
היו לך, יש במשפחה למישהו היה מחלת גאוט, צינית?
לא. לא.
לא, מחלה, כאבי פרקים, התנפחויות של פרקים, לא, בעיקר ברגליים?
לא שאני יודע, אבל הרופא נתן לי אלוריל.
אלוריל זו תרופה שמורידה את החומצה היורית. זו תרופה טובה, כמה 100 מיליגרם פעם ביום?
כן, כן.
אוקיי. אני גם מציע לך לאכול פחות עגבניות, פחות כן. שוקולד, פחות כן, אלכוהול. אלכוהול ושוקולד לא, פחות, זה טוב לך גם לסוכר. פחות בשר. פחות בשר אדום ואיברים פנימיים. ואז הגוף שלך ייצר פחות חומצה אורית.
זאת אומרת, בשר אדום, ולא אנטריקוטים ולא...
תראה, אם אתה אוכל פעם בכמה זמן, אנטריקוט או סטייק, אני יודע, או אונטר ריב, זה לא יהיה בעיה. אבל אם אתה אוכל, אם אתה דרום אמריקאי שאוכל אסדו כל יומיים, אז כדאי להוריד את זה.
אוקיי, ויש הבדל בין בשר אדום לבין עוף רגיל או
חזה? כן, בשר אדום, בשר אדום הוא בשר שפירוק שלו הוא מעלה יותר את החומצה האורית מאשר עוף.
הבנתי, עכשיו גם זה עכשיו זה שאלה האחרונה, האחרונה, והסיקיין שלי כבר מגיע לי, זה הרבה זמן, כל בבדיקה הסיקיין שלי גבוה, לאחרונה היה 280.
כן.
מה עושים עם זה?
מה עושים עם זה? קודם כל, צריך לבדוק אם אתה לא עושה, איזה, אתה עושה פעילות גופנית באופן קבוע?
אני עושה באופן קבוע, אני לא עושה.
אתה צריך לדאוג לא לעשות פעילות גופנית יום לפני בדיקת ה-CPK. CPK זה אנזים שבדרך כלל הוא גבוה בגלל פעילות שרירית.
אבל אני לא עושה פעילות גופנית, אני לא עושה כמעט, אני עושה, אני הולך בהליכה, עולה, יורד, אני זז כל הזמן.
לא, זאת לא סיבה, זאת לא סיבה. אתה בעבודה שלך לא נחבט או מקבל מכות או...
לא, 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 אני בעבודה רוב הזמן בנסיעות ו... כן. עסק עם אתרי בנייה, אני מגיע, נעצר, הולך 1 קילומטר, עושה איזה...
אוקיי, מה שצריך לעשות זה לחזור על הבדיקות ולראות, בדרך כלל זה... יש הרבה אנשים שה-CPK שלהם הוא גבולי, אם הוא לא עולה ולא יורד, ואם אתה שותה 2 כוסות מים לפני שלוקחים לך בדיקת דם?
לא.
לא, אז כשאתה הולך לעשות בדיקות דם, קודם כל תראה שיום קודם לא תקבל מכה, ולא יהיה לך שטף דם, ולא יהיה לך איזה, לא תקבל בעבודה באתר שאתה נמצא בו איזה מכה או איזה פליק או משהו, כי אם זה אתרי בנייה, לפעמים נתקלים במשהו ולא שמים לב, כי זה לא משהו רציני. אבל אם אתה נתקל במשהו ומקבל מכה בשריר, תיאורטית גם זה יכול לעלות CPK. עכשיו, אם זה כל הזמן גבוה, מה שאתה צריך לעשות, בדרך כלל, זה אני ממליץ לכל מי ששומע אותנו, לפני שהולכים לבדיקת דם, בבוקר, 2 כוסות מים לפני הבדיקה, אבל רק מים, לא קפה, לא תה, לא שוקו, שום משקה אחר, בצום מלא...
אני אתן בדיקות דם, אני 12 שעות בצום, רק עם מים.
אוקיי.
ואתה אומר, לפני שאני נכנס לבדיקה...
אתה, לא לפני שאתה נכנס לבדיקה, שאתה קם בבוקר, אתה יוצא מהבית, כמה זמן מהבית עד לבדיקת הדם? שעה, שעתיים?
לא, חצי שעה, 20 דקות גג.
חצי שעה, אז איך שאתה מתעורר, 2 כוסות מים ואתה הולך לבדיקה.
טוב.
אוקיי, זהו.
בסדר, תודה רבה.
תרגיש טוב.
תודה רבה, דוקטור.
זהו רבותיי, מספר הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, ניתן לשלוח וואטסאפ עם שאלות ל-054-70-103-70, יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו.
שלום.
שלום וברכה.
אני ארז מיבנה.
כן, ארז.
רציתי לשאול שתי שאלות.
בן כמה אתה ארז?
אני בן 35.
כן, ודאי שזה אפשרי, אני איתך.
כן, אז אני בן 35 לפני הכל בריא והכל בסדר בדרך כלל. לפני חודש התעוררתי בבוקר עם סחרחורות נורא נורא כאילו משמעותיות. הלכתי לשירותים וממש נפלתי מעוצמת הסחרחורות. ואז התחלתי בירור רפואי בהקשר הזה. בהתחלה הלכו לכיוון לבבי, כי ראו איזשהו משהו ב-EKG, עשו איזושהי בדיקה לשלול WPW, ובאמת שללו את זה, וירדו מהעניין הלבבי. אבל הסחרחורות המשיכו, ואז הם
פנו... כמה זמן הם המשיכו הסחרחורות? יומיים, שלושה חזקות, ואחריך הם ירדו לאט לאט?
זהו, אז זה כבר תקופה של חודש, שברוב הזמן זה סחרחורות שהן קלות לכל אורך שעות היום, אבל היו ימים של סחרחורות ממש משמעותיות.
עכשיו חכה, ארז. תן לי רגע לשאול אותך.
אוקיי,
אם אני אגיד ככה, שביום הראשון או ביומיים הראשונים הם היו חזקות מאוד, והיו גם בחילות וגם נפלת. לאחר מכן הם היו בעיקר בשינויי תנוחה, או שהסתובבת במיטה, או שקמת מהמיטה לעמידה, ולאט לאט העוצמה שלהם ירדה, והיום, אחרי 3 שבועות או חודש, רק אם אתה מתכופף או מתרומם, או רק במיטה אם אתה מסתובב מצד לצד, או אם אתה קם משכיבה לעמידה, או אם אתה מסתובב מהר, או מזיז את הראש מהר, הם קיימות. אני צודק?
בגדול כן, למעט העובדה שהיו ימים מסוימים שבהם פתאום הייתה החמרה, אז הסחרחורות היו מאוד מאוד יותר חזקות, ובשאר הזמן זה הלך וחזר, אבל שוב, מה שגם מאפיין את זה, שלכל אורך שעות היום יש סחרחורות קלות, כמו שאמרתי, וחוסר מיקוד כזה טיפה בראייה,
אוקיי.
מין תחושת כללית של חולשה ושל חוסר ריכוז.
האם זה. היום, כאילו שהראש שלך, יש לך כאילו עננים בראש, או כאילו הראש שלך הוא כמו כאב ראש, אבל לא כאב ראש קליל כזה?
כן, את התחושה כן. עמומה כזו, מוזרה כזו.
לייט.
די מדויקת.
לייט, כן, זה. כן, אוקיי. עכשיו, האם אתה מרגיש בחלק גדול מהיום, לא שהחדר מסתובב, אלא שאתה כאילו משייט על ספינה, כאילו לא יציב?
כן.
כן. בניגוד לסחרחורת הקשה שהייתה לך בהתחלה, שבכל תנועה של הראש, ממש החדר הסתובב.
נכון.
אוקיי.
אבל שוב, ושזו תחושה שחזרה במשך התקופה הזו פה ושם.
יש לי בשורה טובה ובשורה פחות טובה.
כן.
והפחות טובה לא מסוכנת. אז קודם כל, התשובה היא הטובה זה שזה יחלוף. זו סחרחורת קרוב לוודאי ויראלית, שבאה מדי פעם, ויש אותה להרבה אנשים, והיא בעיקר סחרחורת תנוחתית שקשורה לתנוחה של הראש, ואם אתה תטלטל את הראש מהר לצדדים, אתה תרגיש לא טוב. אל תנסה.
אוקיי.
זאת הבשורה הטובה שזה חולף. הבשורה הפחות טובה והלא מסוכנת, שזה אוהב לחזור. זה אוהב, מישהו שהיה לו את זה פעם אחת, מדי פעם זה חוזר. זה יכול לחזור אחרי שנה, אחרי 3 שנים, אחרי 5 שנים, או אחרי 8 חודשים. ואין לנו הרבה שליטה על זה, כי מבוך או מערכת שיווי משקל, שפעם נפגעה במחלה הוויראלית הזאת, המחלה הזאת במרכאות אוהבת לחזור. כלומר, השכיחות שהיא חוזרת היא יותר גדולה. עכשיו, אם היא תחזור אחרי חצי שנה או אחרי שנה או אחרי 5 שנים, אנחנו לא יודעים. אז מה זה אומר לך? קודם כל, בפעם הבאה שזה חוזר, לא לפחד. עכשיו, אם זה לא חולף לחלוטין, תוך 6 שבועות, אז צריך להיבדק עוד פעם. אני מניח שנבדקת על ידי רופא שלא מצא שום דבר, נכון?
אז אני רק...
בשלב הראשון הוא מצא בתנועות העיניים, הוא מצא ניסטגמוס.
אני רק אשלים ליתר ביטחון.
אוקיי, ארז.
הפנו אותי לסיטי ראש, ששם עלו ממצאים שהייתה ריריות במערות או משהו כזה.
לא קשור לעניין.
לא קשור, והייתה גם גילו איזה ציסטה ארכינדולית, משהו כזה, שזה אמור...
ארכינואידלית, גם לא קשור לעניין.
משהו לא... אז שללו אותה בפן הזה, ואז הלכתי לרופא אפוזן גרון, שגם אליו הפנו אותי, והוא הפנה לאיזושהי פיזיותרפיה וסטיבולרית, מין טיפול כזה...
כן, טיפול...
שיכול להיות שקשור לקריסטלים, שלא כל כך עזר. אולי...
כי זה לא קשור לקריסטלים, זה יותר קשור למחלה הוויראלית.
אוקיי.
הפיזיותרפיה הייתה מאוד לא נעימה, כי היא הגבירה לך את הסחרחורת.
נכון, בעיקר בשעות שאחריה, כן.
כן.
אוקיי.
אז איך אומרים?
בקיצור, אין הרבה מה לעשות.
איך מתחיל ספר בישול מרוקאי, אתה יודע?
נחתוך בצל.
קודם, לא, קודם כל תירגעי. קודם כל להירגע. אז זה כמובן בלשון הלצה.
כן.
אם אתה אומר לחתוך בצל, אני מת על האוכל המרוקאי, אבל כן, זה אוכל נהדר. כן.
אוקיי.
אז קודם כל תירגע. אני מניח שתוך 2-3 שבועות המצב ישתפר. לחלוטין. לא לפחד מהמצב. ואם זה מגיע בפעם הבאה, אז לדעת שזה יחלוף שוב. ואם זה מגיע בשלב הראשון, בוא תרשום לך. אתה יכול לרשום? יש לך נייר ו... תרשום את השם, מודל, M-O-D-A-L.
אוקיי.
50 מיליגרם 3 פעמים ביום.
מה זה בעצם?
תכף אני אסביר לך. ופרמין, 10 מיליגרם 3 פעמים ביום.
אוקיי.
ואם בא לך התקפה כזאת, קח את הכדורים האלה, אני מציע לבקש מהרופא, הרופא שתרשום לך את הכדורים האלה שיהיו בבית, נגד עין הרע, ואם אתה מקבל התקף נוסף בעוד 3-5 שנים, כך 3 פעמים ביום מכל אחד, זה לא מרפא, זה לא מקצר את המחלה, אבל זה מוריד את עוצמת הסחרחורות.
אוקיי. בסדר גמור.
ולא לקחת את זה לא יותר משבוע. כי השלושה ארבעה ימים הראשונים.
אוקיי,
כן. כי השלושה ימים הראשונים הם הכי בעייתיים עם הסחרחורת.
הבנתי. בסדר גמור. אני יכול לנצל את ההזדמנות לשאלה השנייה ש...
בבקשה, בבקשה, ארז.
השאלה השנייה היא נוגעת לבן שלי, הוא בן ארבע עוד מעט. ואיתו הכל התחיל קצת אחרי הלידה, שראו שהוא לא, הוא לא עוקב מבחינת הראייה, בצורה שאולי מצופה היה שהוא התפתח בה. אז הלכנו לרופאת עיניים, ושעשו לו איזה שהם בדיקות עיניים, וגילו חיוורון של העצב בשתי העיניים. ומשם הופננו לנוירולוג מאוד מאוד בכיר שטיפל בו, והמסקנה שלו הייתה שיש שם לחץ תוך גולגלתי, הוא נתן איזשהו טיפול תרופתי שהוריד את הלחץ, והוא אמר לנו, טוב, זה הלחץ ירד, ואפשר להתקדם הלאה, ואתם תחזרו אליי רק בעקבות בדיקות שגרתיות, שאם וכאשר ילמדו על הרעה במצב הראייה שלו. ואנחנו שמחנו, חשבנו שהכל נפטר. עכשיו לאחרונה, במסגרת אותם בדיקות שגרתיות, גילו שבאחת העיניים הוא באמת לא רואה טוב. לא רואה טוב לא ברמת הקוצר ראייה, אלא ברמת כנראה הבעיה העצבית או משהו כזה. ומיד החזירו אותנו אליו, ואנחנו עכשיו שוב פעם מודאגים מכל הסיפור הזה, כי אולי שוב פעם יש איזה שהם חששות למשהו שהוא יותר מורכב.
תשמע ארז, אתה שומע את המוזיקה ברקע, כי השעה שלנו נגמרה. מה שאני מציע... לפנות גם לנוירולוג של ילדים. לא להסתפק רק ברופא עיניים, לפנות גם לנוירולוג של ילדים, שיעשה גם במקביל בדיקה נוירולוגית, לראות מה הסיבה. בסדר?
אוקיי,
ארז. כל טוב, שבת שלום. זה רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו, מי שרוצה לעלות לשידור, הצוות הנהדר שלי באולפן מחכה לשיחות שלכם, 1-900-722-103, מי שרוצה לעלות לשידור, 054-70-103-70 לוואטסאפים לשאלות, יש לי כמה שאלות שאני אענה עליהן בשעה הבאה, תודה רבה לאייל פרנק ומאירה פרץ שעורכים ומפיקים את התוכנית, לשי איידלר ולמאור רטה שאחראים על הדיגיטל ועל הלייב, לאיציק אהרון ובני אלפרין שאחראים על השידור, ולכם המאזינים, אני רפי קרסו, ניפגש מהעבר השני של השעה, תשארו איתנו, להתראות.
מאזינים ל פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו.
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפנות עוצבת נהדה, עורכת תוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל. שי איידלר, אחראי ללייב מאורטה, אחראית על השידור, אחראי על השידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM בני אלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, מי שרוצה לעלות לשידור, אני חוזר, 1-900-722-103, וניתן לשלוח שאלות בוואטסאפ למספר 054-70-103-70. אולי לפני שנתחיל שאלה אחת מהוואטסאפ, ושואלים אותי, רק שנייה אחת, נפתח את הוואטסאפ. כן, שואלים אותי, מה ההבדל בין סיפאפ לביפאפ? אז כך, קודם כל, מה זה סיפאפ? סיפאפ זה מכשיר שאנשים שיש להם הפרעות נשימה בשינה, או מה שנקרא בשם המפחיד והלא נכון, דום נשימה בשינה. אנשים לפעמים סובלים מבעיה שהם לא נושמים טוב בשינה, בדרך כלל אנשים יותר מבוגרים, אנשים עם עודף משקל, אנשים עם נמוכים עם צוואר קצר, ואז יש להם נחירות ולפעמים הם לא נושמים. ברגע שהם לא מגיע מספיק חמצן למוח כי מפסיקים לנשום, המוח מאיר את החולה, והחולה עושה דבר כזה ומתחיל לנשום. עכשיו, זאת מחלה שקשורה בתחלואה לבבית, קשורה בתחלואה ביתר לחץ דם, כדאי לטפל בה, והדרך לטפל בה זה עם מכשיר שנקרא סיפאפ, יש טכניקות אחרות, סיפאפ זה מכשיר שבו הוא נותן continuous positive pressure, כלומר זאת מסכה, או אלה נחירונים, שדוחפים אוויר בלחץ, שהגוף, באופן אוטומטי המכשיר מתאים לכל חולה את הלחץ שמתאים לו, והוא דוחף אוויר, הוא לוקח אוויר מהחדר ודוחף אותו, במידה מסוימת. הביפאפ זה מכשיר יותר מתוחכם למקרים יותר קשים, כי בדרך כלל החולה שסובל מדום נשימה נושם לבד. הריאות שלו מכניסות אוויר ומוציאות אוויר. הריאה זה כמו משאבה, כשהיא מתכווצת, היא מרחיבה את הנפח ונכנס אוויר, וכשהיא מורפאת או רפויה יותר, היא מוציאה את האוויר. הביפאפ עוזר לנשימה. הוא דוחף אוויר בכוח כשאנחנו צריכים לנשום, להכניס אוויר, אז הוא עוזר, הוא דוחף אוויר, והוא דוחף פחות אוויר כשאנחנו מוציאים את האוויר. יש לו שני שלבים, וזה ההבדל בין סיפאפ לביפאפ. הביפאפ ניתן בדרך כלל למקרים יותר קשים, או למקרים שיש חולשה בשרעפת, או למקרים שצריכים כאילו לעזור בנשימה בלילה, או לעזור בהנשמה בכלל. זה מעין מכשיר הנשמה יותר פשוט. אוקיי, בואו נמשיך בינתיים ונראה מי איתנו על הקו.
הלו, שלום.
כן, שלום וברכה.
שלום, שלום.
שלום, מי מדבר?
עם יוסי, מה נשמע?
מצוין, יוסי. בן כמה אתה, יוסי?
בן 45.
כן, מה השאלה, יוסי?
לפני משהו כמו 4-5 חודשים, שוב, אני מניח שזה מזה, היה לי ממש שפעת ככה, שהייתי בבית אומנם, אבל ככה השביטה אותי איזה יומיים שלושה לפחות. השתעלויות והכל וזה. עכשיו, בדקתי בדיקה ביתית, בזמנו הראה לי באמת שפעת חיובי, זו בדיקה משולבת, וקורונה זה היה, מה שנקרא, קוביד זה היה שלילי. טוב, בסדר, המשכתי הלאה. מאז, משהו כמו קרוב ל4, אפילו יותר, כמעט 5 חודשים, אני מריח וטועם הכל. לא נעלם ירח והטעם, אבל הכל, מה זה הכל? קרוב ל50-60% מהטעמים והריחות השתבשו לי. זאת אומרת, בסמים כולם מריחים כמעט אותו דבר, מריח מוזר מאוד ונורא. בסמים גברים נשים אותו דבר, טעמים מסוימים, דומים, שונים, השתבש. עכשיו, שפניתי נטורופתי, עניינים טבעי, אז פה שם מתים איזה משהו להריח פה, אבל אין באמת, כולם אומרים, אין משהו פתרון, והעולם עדיין לא יודע. קשה לי קצת לקבל את זה, אלא אם כן זה העניין. ואמרתי, אולי קצורה בפיך, מה שנקרא.
אז בוא נתחיל בכך, שקרוב לוודאי שבשלב מסוים, אולי אפילו קודם או אחר כך, או הייתה לך קורונה, או שהבדיקה שלך הייתה בדיקה ישנה ולא הראתה כשזה הייתה קורונה,
כן.
או שהייתה מחלה ויראלית אחרת שיכולה גם היא לגרום לשיבוש, אבל אנחנו, יש היום כל הזמן זנים מוטציות חדשות של הווירוס, כן. ולא תמיד הבדיקות הישנות מאתרות את המוטציות החדשות. כי מאוד אופייני לווירוס הקורונה שהוא פוגם בחוש הריח. זה היה מאוד ידוע בדלטה, בווירוס הראשון, כן, שהיה בשנת, לפני שנתיים וחצי. אז זה היה מאוד, תופעה מאוד ידועה. והרבה אנשים יש להם עיוות של חוש הריח. עכשיו, אותו עיוות של חוש הריח וריח לא נעים במקום, מופיע גם במצבים של בעיות, של חבלות ראש. אנשים אחרי זעזוע מוח לפעמים, אנשים אחרי פגיעות ראש, לפעמים חוש הריח משתבש, והופך לריח לא נעים. אז קודם כל יש צורך לעשות בירור, לבקש לעשות CT או לעשות MRI של המוח, זה דבר ראשון שצריכים לבקש ולראות, וצריך לראות, אתה מריח, אתה יכול לזהות ריחות, או כל הריחות לא נעימים?
לא, שוב, קודם כל נגיד מזה שלא, זה לא בהכל, זאת אומרת, בוא נאמר, כמו שאמרתי, בסביבות ה-50-60 אחוז, ואם אני ממש מתקרב למוצר, וככה, אז אני מבורר שלא, זה לא שהכל נהיה לי כהל, הכל, כאילו, אני מבין שזה בסדר, זה מלון, זה אבטיח, זה, כן, אני מזהה, אבל פשוט זה משובש לי. במיוחד אם תסכל בבשמים, נגיד בושם שפעם מאוד מאוד אהבתי, היום מריח לי קצת אחרת, זאת אומרת, כאילו לא מה שאני מכיר. משובש, פשוט משובש, בעיקר בבשמים, למרות שאם בסופו של דבר...
את יודע שבשמים משתנים עם הזמן.
חלק נכון.
כן. אם אתה משאיר בושם בחום, הוא מקבל ריח יותר אלכוהולי, וגם תלוי בושם שמתיישן, לפעמים גם מתקלקל, תלוי איך הוא עשוי ומה הוא עשוי. אז אם אתה לוקח את אותו בושם שקיבלת לבר מצווה, אני צוחק כמובן, ואהבת אותו ומריח אותו אחרי 32 שנים, הריח שלו ישתנה. עכשיו גם הזיכרון שלנו לריחות משתנה, הזיכרון שלנו, יש לנו בעיות לכולנו, שזיכרונות משתנים, לכן גם אנחנו אוהבים בגילאים שונים, בשמים שונים, או בושם שפעם מאוד אהבנו, היום אנחנו פחות אוהבים, אבל אני מניח שלא לא בזה מדובר.
לא, זה לא בדיוק.
לא בזה מדובר. מדובר יותר בכך שאתה מרגיש עיוות של הריח.
כן.
אז אני חושב...
ריח
והטעם. והטעם. עכשיו, ריח וטעם הם בני דודים. כלומר, אנחנו בטעמים מסוגלים לטעום רק מתוק, מלוח, מר וחמוץ.
כן.
אין, עכשיו, ואומאמי, אומאמי זה טעם של חלבון, זה הכל. חמישייה, זה הכל. לעומת זה, אתה יכול לזהות אין סוף מאכלים, כי יש פה שילובים של טעמים ושילובים של ריחות. אז ברגע שחוש הריח משתבש, רק שנייה, ברגע שחוש הריח משתבש, משתבש גם חוש הטעם, זה תמיד. עובדה גם שאנחנו מצוננים, אנחנו לא טועמים אוכל, אנחנו, אין, אלא אוכל אין טעם.
נכון. דרך אגב, אפרופו אמרתי עניין של מתוק מלוח וכל זה, אני פתאום הזכרתי שטעמים מתוקים כמעט ולא השתבשו לי בכלל. זאת אומרת, אני קם תעוגה מתוקה, הכל, המתוק הוא נשאר לי, כמעט ב-90 ומשהו אחוז. מה שהשתבש לי בטעמים זה דווקא המלוח, וזה מעניין, כאילו זה קטע. שכשהמלוח מתואם לי פחות או יותר די דומה, המתוק... נשאר, זאת אומרת, שיבוש
בקיצר. אני מבין. אוקיי, תשמע, עכשיו, אני הייתי מציע לעשות CT או MRI, ללכת לנוירולוג שעשה בדיקה נוירולוגית. כי לפעמים הסיבה יכולה להיות מקריות של תאום זמנים. כלומר, שיש משהו אחר, מקומי, דלקת מקומית או משהו מקומי, שגרם לך לשינוי הריח באזורים מסוימים במוח. כן? Okay. וזה לא קשור לשפעת. סביר להניח שהכל תקין ב-99%, אבל גם את האחוז הזה כדאי לשלול. ומצד שני, סביר להניח שזה מקורונה. וכמה חודשים זה כבר?
ארבעה וחצי חודשים.
סביר, אם זה מקורונה שאפילו לא הותרה או משהו ויראלי, סביר להניח שתוך שנה זה יחלוף. או ישתפר לאט לאט.
כן, זה מה שקראתי פחות או יותר. דיקור סיני, כן, לא, אמרו לי.
אני חסיד של דיקור סיני, אם הוא יימשך שנה, אז זה ישתפר. ואני מאמין בדיקור סיני, אבל לא לדברים האלה, יש להם את הקצב שלהם.
אוקיי, תודה רבה פרופסור.
כל טוב יוסי, כל טוב. כן, שלום, ומי איתנו? הלו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדבר יוסי ואני בן 77.
כן.
אני מבין שהמאזין הקודם גם יוסי.
נכון.
שם יפה.
יוסי ליוסי, שם יפה, נכון.
ראשית, תודה על התוכנית.
תודה רבה יוסי.
השבוע ביום שני עברתי ניתוח קטרקט מעין אחת.
כן.
רציתי לשאול אותך שלוש שאלות אם אפשר.
כן.
נתנו לי שלושה בקבוקים של טיפות עיניים להזליף לעיניים מספר פעמים ביום.
כן.
עשיתי את זה, והנחו אותי לא להרטיב את העיניים במים ולא לשחות, לא בים ולא בבריכה.
כן.
אבל לא אמרו לי לכמה זמן.
תראה, אני לא הייתי הולך לשחות לפחות שלושה שבועות.
שלושה שבועות.
עכשיו, לרחוץ פנים אין שום בעיה.
אז אני נזר, אני סותם ממש, מכסה את העין שעשו לי את ה...
לא, לרחוץ פנים אין שום בעיה, אבל עוד פעם, לדאוג, לא, השאלה, אתה לא מכניס את הראש לתוך המים כשאתה רוחץ פנים.
לא.
אתה שם במים על הידיים, סוגר את העיניים ורוחץ את הפנים. פה אין שום בעיה.
אבל אני מתאמן גם מספר פעמים בשבוע, גם פילאטיס וגם יוגה.
אז ביוגה לא הייתי עומד על הראש, ולא לעשות, לא, אני לא צוחק, אני לא, כי יש תרגילים שעומדים על העורף, או עומדים על הראש, או ברכת השמש, או כל מיני דברים כאלה שהם גורמים לעומס על
הצוואר. ברכת השמש אני עושה, כן.
כן. אז אלה דברים שהייתי נזהר איתם, גם כן, שלושה שבועות.
מה שכן, השאלה השנייה שלי, אני בינתיים לא רואה טוב, ואני קצת נכנסתי לחרדה, אז כל הזמן אומרים לי סבלנות, האם זה נכון, סבלנות?
תראה, עצם טיפות העיניים יכולות להוות את הראייה קצת. כי טיפות העיניים נתנו לך גם דמעות מלאכותיות, נכון?
נתנו לי שלושה סוגים, אני לא...
כן, עכשיו... כן, יש שם גם סטרואידים, ויש שם גם כל מיני בכמות קטנה, ויש שם כל מיני דברים אנטידלקטיים, אז אתה צריך לחכות, אל תצפה לניסים ונפלאות לפני שעוברים מספר, שלושה שבועות, ארבעה שבועות. עכשיו, איזה עדשות שמו לך, אתה יודע?
לרחוק שמו לי.
מרחיקות, אוקיי.
מרחיקות, כן. אז עכשיו, בעקבות זה, השאלה שלי הבאה והחשובה, זה מה השיקולים לעשות את שני העיניים לרחוק, או לשלב אחד רחוק ואחד קרוב,
תשמע,
או שניים מקרוב, אני לא יודע.
תשמע, שניים מקרוב אתה כבר לא יכול לעשות, כי עשית את ההדשה הזאת למרחוק.
צודק.
עכשיו, אם אתה בעיקר נוהג, ומה מפריע לך יותר? כי אם אתה תעשה מרחוק בעין השנייה, אתה תצטרך להרכיב משקפיים כשאתה קורא. אם אתה תעשה מקרוב בעין השנייה, אז יהיה לך, זה מה שנקרא מונוויז'ן, אז תוכל לקרוא בצד אחד ולראות מרחוק בצד שני, כלומר תוכל לנהוג בלי משקפיים ברוב המקרים.
אבל זה לא יפגע בראייה שלי לרחוק?
זה פוגע קצת ביכולת בראיית לילה, וזה פוגע קצת בהערכות מרחק בעיקר בלילה. אבל אני אישית עשיתי את זה, אני רואה בעין ימין אני רואה מקרוב, ובעין שמאל אני רואה מרחוק. יש אנשים שזה עושה להם בהתחלה כאבי ראש עד שהם מתרגלים ועד שהם מסתגלים, אבל יש בזה יתרון. עכשיו צריך לקחת בחשבון שאחרי כמה שנים מה שלא יהיה תצטרך משקפיים, משום שגם הראייה ממשיכה להידרדר עם הגיל.
הבנתי.
אבל זה רק עניין של בחירה.
אתה משאיר לי את ההחלטה.
אני בדיוק שריך את ההחלטה.
בסדר, אני מודה לך.
עכשיו, יש לך צילינדרים?
אני לא יודע, אבל יכול להיות שבעין אחת כן, יכול להיות, אני לא יודע, לבטח.
אז זה כדאי להתייעץ עם הרופא המנתח לפני כן, כי אם יש צילינדר, אז ישנם עדשות שנקראות עדשות טוריות, ישנם עדשות שהן לא בסל, אבל יש כל מיני דברים שצריך לעשות.
הבנתי, אז טוב שאני אעלה את זה בפני הרופא באמת,
כן. עכשיו, אתה צריך את לעשות עוד ניתוח, או אתה...
כלומר, על העין השנייה?
כן.
אני רואה.
לא, זה שאתה רואה... לא, השאלה אם צריך או לא צריך, כי אתה יודע, זה שעושים בעין אחת לא אומר שצריכים לעשות בעין השנייה. לרוב, כי בעבר הרחוק, היה מושג קטרקט מבושל, או בשל. מה זאת אומרת? היה חור לגמרי, ואז לא היו רואים, ואז היו עושים את הניתוח. היום אפשר לעשות את הניתוח הרבה קודם, כי היום הטכנולוגיה של הניתוח היא הרבה יותר פשוטה למנתח, והוא יכול לשלוף את העדשה... בטכניקה מסוימת שלא הייתה לפני שנים. ואז לא צריכים לחכות שהעין תהיה, שהעדשה תהיה ממש אחורה, מגובשת ואטומה כדי לשלוף אותה החוצה. אז אם השאלה, איך אתה רואה בעין השנייה? או שאתה יכול לדחות את הניתוח הזה בעוד שנה, שנתיים, אני לא יודע. אבל אז אתה צריך להרכיב משקפיים שהעדשה תתקן לך את הראייה לראייה מקרוב, כי בראייה מקרוב יש לך משקפיים, נכון?
כן.
כן, אז תצטרך להחליף את העדשה בעין שנותחה לעדשה שהיא מקרבת כדי לקרוא, ומרחוק תצטרך להשאיר את המשקפיים שלך ולהחליף את העדשה בעדשה שהיא ניטרלית, שהיא זכוכית רק.
הבנתי. טוב, אני מאוד מודה לך.
אוקיי, כל טוב. כן, בבקשה, ומי איתנו?
שלום, פרופסור קורסו, שמי נינה, ואני בת 69.
כן, נינה.
עכשיו אני מוטרדת ומודגת וגם מחוצה, אז בכל זאת אני רוצה להגיד לך כמה אני מעריכה אותך, וכמה אני מתרשמת ממך, וגם כמה אני אוהבת את החוש הומור שלך.
תודה רבה, תודה, כן, נינה.
אבל עכשיו נחזור
אליי.
כן. ואני אתחיל מהסוף. האם מבחינתך, קודם אני אגיד לך למה אני שואלת אותך, האם כדאי להתייעץ עם נוירולוג פרטי במקרה שלי, שאני לא אשכח להגיד את זה בסוף?
אני כבר אומר לך שלא. כי אני, כן. אני מכיר הרבה רופאים, ואני לא מכיר אף רופא, אבל אני, תראי, אני יותר מ-50 שנה רופא, אני לא מכיר אף רופא, שהוא רופא אחד במרפאה הפרטית, ורופא אחר בקופת חולים. יכול להיות שבקופת חולים, או במרפאה של בית חולים, יש לו קצת פחות זמן. אבל אני לא מכיר רופא שהוא רופא טוב פה וגרוע שם. או רופא שמזלזל במקום אחד ולא מזלזל במקום שני. עכשיו בואי נתקדם ותשאלי את השאלה, כן. נינה.
לא סתם אני שאלת על פרטי, כי למשל כמה פעמים אורתופד ו... עוד כאילו איזשהו רופא שלחו אותי ל-MRI של הצוואר, קופה לא נותנת. אבל אני בטוחה, לא בטוחה, אני כבר שמעתי מחברות שלי, לאותו נוירולוג, כן, הוא שולח ל-MRI, אז נותנים את הקופה נותנת.
אז תעצרי רק רגע אחת, כן. ואני אומר לך שזה לא זה. זה בטוח לא. כי מי שקובע... את הרופא שמקבל את ההזמנה ל-MRI לא יודע אם הרופא שולח מקופת חולים או שולח פרטי או שולח מבית חולים. יש איזה ועדה שבודקת את ה-MRI והיא מחליטה. אז אם אותו רופא שולח על דבר ששם חושבים שאפשר, שמספיק לעשות CT, הם לא מאשרים MRI והם אומרים לעשות CT. ואם זה תלוי בפתולוגיה או במקרה, ולא תלוי, לדעתי, לא תלוי במאיפה הרופא שלח. בדרך כלל, בקופת החולים, מי שמאשר את הבדיקות, לא יודע מאיפה הבדיקה נשלחה. עכשיו בואי נמשיך.
כן. אז לפני, מהתחלת השנה, עשו לי אולטרסאונד קרוטואידים, זה נקרא בדיוק, בצוואר.
של הקרוטיס, כן.
כן, קרוטיס. והתברר שיש לי פלאקים ודי הרבה, למרות שלפני שנה, שנה לפני, היו בודדים. עכשיו גם גדולים וגם זזים וטטטה, ואני פניתי לקרדיאולוג שהוא מכיר אותי כמה שנים, והוא אמר שיש לי טרשת עורקים. יכול להיות שזה לא חדש, אני אומרת, אבל התגלה שיש לי טרשת עורקים. ופעם בשנה בערך עשיתי אקו, ופעם אחת בחיים הסכמתי לעשות הולטר. וגם הולטר היה בסדר, כאילו בגדר נורמה, ואקו דליפה קלה כבר הרבה שנים. היו там כנראה משהו, אבל לא היה כזה שהייתי צריכה לקחת תרופות או משהו. אחרי זה קרדיאולוג אמר שאני חייבת לקחת סטטינים, והוא תמיד כותב עליי שאני סולדת מחיסונים ותרופות, וזה באמת ככה. והוא אמר שחולסטרול שלך, ну, במילה פשוטה, ערה, הוא 130, 140, והיה צריכה להוריד אותו עד 50. אז בגלל זה את חייבת לקחת סטטינים, ואני בכל זאת לא לקחתי. וכמה פעמים הוא אמר שכדאי לעשות בדיקת מאמץ, שאני עשיתי אותה לפני, לא יודעת, 10 שנים, ואני אמרתי שאני כן מסוגלת, ואני גם הולכת די הרבה וגם מהר, רק דבר אחד, שיש לי אוסטיוארטריטיס, ולא רק בברכיים. בקיצור, אני אומרת, לא, אני לא רוצה. אז הוא אמר, תדעת, אז בוא נשלח אותך לסיטי לב. ואחרי סיטי לב, שזה עשו באפריל, יצא, עכשיו אני אגיד לך, זה נקרא, שגם תרשת מסוידת, בינונית, באורק שנקרא LAD.
כן, LAD, כן.
כן. והוא אמר שקודם כל, да, ומה שהוא המליץ לי, עכשיו אני בסיכום ייעוץ, אני כבר רואה את זה, שהוא המליץ בירור, לא יודעת מה זה, איסקמיה כלילית,
איסקמיה,
כן. במאמץ.
נכון.
ואני בכל זאת, לפני חודש, התחלתי לקחת תרופה, סטטינים, שזה נקרא AZ-10, והוא יודע שאני לא לוקחת תרופות, ואני אמרתי, אם אפשר כמה שתרופה הכי קלה והכי, אחרי חודש, פתאום מ-130 כולסטרול הרע, יש לי כבר 63, בקיצור, אוי.
כמה הוא נתן לך? AZ-10 כמה? 10 על מה? AZ-10 יש 10 על מה? יש שני מספרים באתוזט. 10 על 10, 10 על 20, 10 על 40 או 10 על 80?
כן, כן, 10 על 10.
10 על 10, אוקיי.
הוא אמר שזו תרופה חדשה, ומשני מרכיבים.
נכון. לא חדשה, אבל טובה.
כן. אז אחרי חודש, הוא לקחתי רק חודש, ואמר לחזור לבדיקת דם. עשיתי בדיקת דם, ועכשיו במקום 130 זה... ולא לפניי, רק 76 נדמה לי, או משהו.
יופי.
אז בקיצור, ואתמול, בכל זאת, בגלל שזה מטריד אותי, אז אני הלכתי לקרדיאולוג אחר, שזה לא מקופה שלנו, והוא אמר, זה לא קשור לסטטינים, העיקר את צריכה לעשות מיפוי לב, ואחרי זה לעשות לך צנתור. ואני התקשרתי לקופה של רופא שלי, שאני כבר שנים עשו, לא דיברתי איתו, דיברתי עם מזכירה, ומזכירה אומרת, הוא לא כל כך ממהר לשלוח בן אדם, בינתיים תמשיכי תרופות. אז אוקיי. אני רוצה להיוועץ אותך.
בואי נעשה קצת סדר. בואי נעשה סדר. אני לא מכיר הרבה אנשים שבגיל 69 אין להם טרשת עורקים. אני חוזר. אני לא מכיר הרבה אנשים, אני גם בכלל לא מכיר אנשים שיש להם שאין להם בגיל 69 טרשת עורקים. טרשת עורקים מתחילה, מסתבר, בגיל 18-20. אז זה שיש לך טרשת עורקים בבדיקות, זה ממצא בסדר. עכשיו, בקרוטיס, תלוי כמה אחוז של סתימה. ואם יש סתימה בקרוטיס, או טרשת בקרוטיס, יש סביר שיש גם טרשת בכלי דם אחרים בגוף. כי טרשת זה קצת כמו האבנית שנכנסת בדוד חימום או במכונת כביסה, שהצינורות קצת נסתמים מהסיד. וזה תהליך נורמלי שבא עם הגיל. זה דבר אחד. עכשיו, יש להבדיל מה שאנחנו רואים במיפוי לב במאמץ, אנחנו במיפוי לב רואים אם בזמן מאמץ יש אזור בלב שבגלל אותה יצירות של כלי דם לא מקבל מספיק דם. אני במיפוי לב מזריק חומר שהלב קולט אותו, ואני רואה איזה אזורים בלב המטאבוליזם שלהם בסדר, ואיזה המטאבוליזם מוחלש. ואם אני רואה שה-LDL שלך, שהעורק שלך סתום, ה-LDA, סתום, אם הוא סתום, אז יכול מאוד להיות שכדאי לעשות צנתור ולראות כמה הוא סתום, ואולי אפשר להכניס סטנט, כי אם הוא סתום בצורה יותר קיצונית, יכול חס וחלילה בעוד כמה זמן להיסתם לגמרי, ואז זה התקפת לב, ואז צריכים צנתור באופן דחוף. אז לא צריך לפחד מהמילה צנתור היום ב-2023, ולא צריך לפחד בוודאי ממיפוי לב במאמץ.
לא, במאמץ זה כנראה אותו דבר כמו שעושים בדיקת מאמץ, אני שוב לא סתם אני אומרת על ברכיים, שאני פשוט שומרת על ברכיים.
לא, אז לא בעיה, היום אפשר לעשות, אם את אומרת שאת לא יכולה ללכת, אז עושים את המאמץ עם זריקה. יש זריקה שנותנים שעושה חיקוי של המאמץ.
כי אני גורמת... כן
לא הולכת. את שוח... לא, אני מבין, אבל את אומרת, את לא יכולה ללכת על הארגומטריה, את לא יכולה ללכת במאמץ. אז עושים את המיפוי לב במאמץ, כשהמאמץ הוא מאמץ... שהרופא יוצר אותו באופן מלאכותי. כלומר, הרופא נותן לך זריקה שגורמת ללב להתנהג כאילו שהוא במאמץ, מבלי שאת עושה את המאמץ עם הרגליים.
הבנתי.
זה אפשר לעקוף את מי שלא יכול ללכת, נגיד מישהו אחרי טרומבוזה במוח, אחרי CVA, משותק בחצי גוף, הוא לא יכול ללכת, הוא לא יכול לעשות את המאמץ עם הגוף, אז עושים לו את הזריקה. כלומר, יש אפשרות טכנית לעשות מיפוי לב במאמץ בשכיבה, כשהרופא מזריק חומר שעושה חיקוי של מאמץ.
פרופסור קרסה, אז מה אתה רוצה להגיד לי על אטוזט? אותו קרדיולוג שהייתי אצלו אתמול, שהוא אמר, הייתי שולח אותך לצנתור, ולמה... פה לא כתוב איזה אחוז בסיטי לב, אבל קרדיאולוג הראשון שאני מטופלת שלו, הוא אמר 75%. פה הוא לא כתב, בסיכום ייעוץ הוא לא כתב את זה, אבל כך הוא אמר לי.
75% זה גבולי. ואני הייתי בכל זאת הולך לפי הסדר, עושה קודם כל מיפוי לב ומאמץ, ואם אני רואה שיש במאמץ איסקמיה, איסקמיה פירושה, שלא מגיע מספיק חמצן לרקמות. ואיסקמיה, כשאת יושבת, או כשאנחנו מדברים, הלב פועל מספיק, אבל יכול להיות שבמאמץ, הלב, אזור מסוים בלב, שמוזן על ידי אותו עורק שהוא מוצר, לא מקבל מספיק דם.
ומבחינת תרופה, זה אני כבר הבנת, אני מאוד מאוד מודה לך, ומה שהוא אמר, זה לא קשור לתרופה
שאת לוקחת. נכון, משום שהתרופה...
אז לקחת או לא לקחת?
לקחת.
אולי משהו יותר קל, הוא אמר,
למשל, ליפיטור. 10/10. ליפיטור זה המרכיב של סטטינים שישנו בתוך האזולט.
אטוזט, סליחה.
אטוזט מורכב משני חומרים, ממה שגורם לייצר פחות קולסטרול, וממה שגורם לקולסטרול פחות להיספק במעיים. אני מציע, אם את שואלת אותי, אני מציע לקחת אטוזט 10/10, זה חלש מאוד, זה הכי חלש שיש, אני הייתי ממשיך לקחת את זה, הולך לעשות מיפוי לב במאמץ, ולפי התשובה הזאת מחליט אם כן או לא ללכת לצנתור, ואנחנו מוכרחים לצאת לפרסומות. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום לך, פרופסור.
שלום וברכה.
מדבר פיני, אני בן 62.
כן.
יצא לי לדבר איתך לפני, נדמה לי, 4 או 5 שנים, אז ככה. אני מאובחן בפוליציטמיה ורה.
כן. תכף אני אסביר למאזינים במה מדובר.
אתה שמעתי אותך שבוע שעבר, הסברת והסברת כמו גדול.
כן.
ככה, אין לי... השאלה שלי כזו, השאלות שלי הם כאלה. קודם כל לגבי תזונה. האם יש משהו שאני יכול לשפר לגבי התזונה, אוכל, שתייה וכן הלאה, כדי לשפר את המצב? זה אחד.
קודם כל, אני, רק שנייה, נעשה פרה פרה.
בבקשה.
פוליציטמיה זה מצב שבו יש יותר כדוריות אדומות, כלומר, מוח נכון. העצם מייצר יותר כדוריות אדומות.
נכון.
וזוהי מחלה מהמשפחה של המחלות המיאלופרוליפרטיביות, כלומר, המחלות הגידוליות של מערכת כלי הדם, נכון. שאפשר להשתלט עליהם, אני אומר בפירוש, אפשר לטפל בהם. עכשיו, המחלה הזאת יש לה שלבים מסוימים, שבהם מיוצר יותר מדי דם. וכשמיוצר יותר מדי דם, הדם גם הופך להיות דם יותר סמיך. והמרכיב של כדוריות אדומות בדם, הוא גובר על המרכיב של הפלזמה, של הנוזל של הדם. הרי הדם זה נוזל, שבתוכו יש כדוריות, כדוריות לבנות, כדוריות אדומות, נוגדנים, חלבונים, פלזמוציטים, סוגים שונים של כדוריות, לא ניכנס לכולם. ובמחלה הזאת, אנחנו בשלב הראשון מציעים עירוי, ניקוז, הקזת דם.
ניקוז, הקזת
דם.
הקזה, כן.
אנחנו מוציאים מנת דם, ואנחנו שותים הרבה מים, ואלה הדברים כדי שהדם לא יהיה סמיך מדי, מרוכז מדי, ויזרום יותר בחופשיות. במצב מסוים שזה לא עוזר, יש תרופה שנקראת הידריה. תרופה נוספת שאנחנו בדרך כלל נותנים, ויש עוד תרופות רבות נוספות שהן יעילות. עכשיו, אני יכול להגיד לך הנחיות כלליות לתזונה, שהן הנחיות לתזונה יותר בריאה. כלומר, לאכול פחות בשר אדום, לאכול פחות אוכל מתועס. כלומר, אוכל מתועס זה אוכל תעשייתי. במקום לאכול המבורגר או נקניקיות, או דברים מוכנים, אם אתה רוצה בשר, תקנה סטייק ותשים אותו על הגריל, או שים אותו על המחבת ותאכל אותו כמו שהוא. אני מציע לאכול הרבה ירקות, אם אין לך סוכר גבוה, גם פירות.
לא
סוכר. אז אוכל בצורה הטבעית שלו. כמה שהאוכל נאכל בצורה היותר טבעית שלו, הוא יותר בריא. כמה שזה אוכל יותר מורכב, יותר עשוי בבתי חרושת, יותר עם צבעי מאכל, או עם צבעי טעם, או עם צבעי, או עם חומרי טעם, או עם חומרי צבע, אז הוא יותר, הוא פחות בריא. זה הדבר העיקרי הראשון לגבי תזונה. בוא נמשיך, מה השאלה השנייה?
שאלה השנייה, אני כרגע, בשבוע השני, אני עושה דיאטה, דיאטה צום 16-8. עוזר או לא עוזר?
תראה, אין פה שחור ולבן. אני מציע, אתה עושה את זה בשביל הרזיה או בשביל בריאות?
קודם כל, הבן שלי מחתן בעוד חודשיים, אז אני בהחלט עושה את זה בשביל הרזיה, כדי שניכנס לחליפה טובה. אני לא שמן מדי, לא. אבל אני הבנתי שזה בריא לכבד, בריא לעוד כל מיני דברים. שזה שאלתי, אני שואל אותך,
ב-16 שעות, ב-16 היא בריאה או לא בריאה? אז בהתחלה חשבו שהיא...
לגבי הפוליסיטמיה.
תראה, אם אתה שותה הרבה ב-16 שעות, אין שום בעיה.
אוקיי, שותה הרבה.
רק לשתות הרבה.
כן, כן.
לשתות הרבה ולהשתין הרבה ולראות שהשתן בהיר.
בהיר מאוד, כן. גם בלילה אני משתין המון. אני מחובר בשירותים, כן.
אוקיי, בסדר גמור. אז רק תראה שתשאיר אור בשירותים.
זה נכון. או שתשים מזרון ליד השירותים.
זה הרבה יותר קל. כן.
עכשיו עוד שאלה. אני מתאמן בחדר כושר.
כן.
קראתי בכל מיני אתרים, זה טוב, זה לא טוב, מעמסה זה טוב.
אתה מתאמן לבד או עם הדרכה?
לא, לבד.
לבד. תראה, אם אתה יודע להקשיב לגוף, והחוכמה זה דבר שהרבה אנשים לא יודעים, אתה בן 62.
נכון.
ואתה הולך למכון כושר, שלידך מתאמנים חבר'ה בני 22 ו-24.
אני יודע על מה אתה מדבר, לא, אני לא עושה מה שהם עושים, לא.
אז אל תנסה להידמות להם. ברגע שאתה מרגיש שאתה מתעייף, תעצור. אם הם מרימים, מניפים 60 קילו, תסתפק אתה ב-10 או 20, לא יותר.
זאת אומרת, בעדינות מרבית.
עכשיו, אני מעדיף, ותמיד אני אומר את זה בתוכנית, שירימו 5 קילו 20 פעם, נכון, מאשר 20 שמעתי. קילו 5 פעמים.
נכון, שמעתי אותך, הכל בסדר. זהו. אני עושה בדיקות דם פעם בחודשיים, שלוש, ברוך השם עומד על ה, בוא נגיד על הגבול, והכל ללא תרופות דרך אגב. עוד משהו, וואי, טוב ש... האם כן. כמוסות שום עוזרות?
יכולות לעזור, לא לרפא, אבל לעזור. שום לא זה לרפא, שני דברים. שום יש לו שתי תכונות.
כן.
שום, קודם כל, זאת האנטיביוטיקה הכי טובה שקיימת בין הצמחים.
אוקיי.
גם אנטיביוטיקה, גם נגד תולעים, גם נגד פרזיטים, כלומר זאת, זה חומר שהוא... השאלה איך אתה אוכל שום, תכף אנחנו נבדוק את זה.
אני אוכל שני כמוסות, לוקח שתי כמוסות עם הפלאביץ אחרי האוכל.
עכשיו, קח בחשבון שזה יכול להגביר את ההשפעה של הפלאביקס. כי לשום יש השפעה דומה לאספירין.
שיגביר את ההשפעה, זה לא, אם זה יגביר, זה בסדר.
בסדר, כמה שום אתה לוקח? שני כמוסות ביום?
שתי כמוסות, כל כמוסה 5,000.
5,000 מה? 5,000? זה לא הולך, זה לפי מה זה?
לא יודע מה להגיד לך, זה כמוסה שהביאו לי מארצות הברית של חברת...
לא, זה לא אומר לי שום דבר.
כתוב שום 5,000.
5,000? אני לא יודע מה זה 5,000, זה 500 מיליון, 5,000 יחיד, זה קופסה, זה כמוסה ענקית?
לא ענקית, זה קופסה קטנה, לא.
לא קופסה, הכמוסה.
כמוסה, לא ענקית, לא, כמוסה רגילה.
אז אני לא יודע אם זה 500 מיליגרם, אני לא יודע אם זה 500 יחידות, אני לא יודע לפי...
כתוב 5,000.
אני לא יודע, 5,000, אני לא יודע מה זה, אני לא יכול להגיד לך.
בסדר גמור, בסדר.
לא יכול להגיד לך.
השאלה היא, בוא, השאלה היא כזאת, נקצר. שום, טוב או לא טוב? זאת השאלה.
אווירון, טוב או לא טוב?
אווירון מצוין, אם הוא מביא אותי למקום הוא מצוין.
אבל אם אתה רוצה להישאר בבית, אז אווירון טוב? תלוי למה, אתה שלא.
לא,
אתה מבקש ממני תשובה אם זה טוב או לא טוב. שום טוב, לא לכולם. אם יש לך חברה, והחברה שלך באה אחרי שהיא אכלה שום, זה טוב או לא טוב?
קודם כל, ברוך השם, אני נשוי 35 שנה, יש לי אישה, אני מת עליה, והכל בסדר.
אז תראה, למות, זה טוב או לא טוב?
למות זה טוב,
אוקיי, אז גם לנו, אתה רואה...
שאלה באיזה גיל, הכל
או,
בסדר.
או, אתה רואה, אז, הכל תלוי. גם זה, אני אי אפשר לענות אם שום זה טוב או לא טוב. שום זה דבר, הוא תראה, דבר אני, בריא, אני... הוא דבר בריא, אבל גם בכמות, וגם צריכים לקחת בחשבון, שהוא יכול להגביר השפעה של תרופות, בעיקר תרופות שהן נגד קרישת דם, כמו פלאביקס.
כן.
ותראה שאתה לא מדמם יותר... כי
לא
פלאביקס יכול לגמרי,
לא, אוקיי. לא מדמם, ואין לי כל מיני סימפטומים שדימו.
עכשיו, אתה, כשאתה לוקח, למה אתה לוקח אגב שום? למה שלחו לך באמריקה? כי בא לך.
ניסיתי, רגע. כן. ניסיתי קורקומין, לא עזר לי. אמרתי, אני נעשה שום, עשיתי בדיקת דם, ופתאום האמת סוכרית, ירד לי 49 במקום 52. אמרתי, בשביל זה אני אשאל אותך?
עם סוס מנצח, לא מתווכחים.
ההמוגלובין ירד לי ל-16 במקום 16-8.
אני לא חושב שזה קשור לשום, אבל, אתה יודע, עם סוס מנצח לא מתווכחים.
בסדר.
תמשיך. אגב, יש 2,500 תוספי תזונה. תנסה את כולם?
לא, רק שום.
רק שום, אוקיי. אתה יודע, השאלה היא בין שום לשום דבר, יש הבדל קטן. אבל אתה יודע משהו? אני עכשיו צוחק. אם אתה מרגיש טוב עם השום, תיקח שום, רק תראה, אם אתה רואה שיש לך דימומים על הידיים מכל מכה קטנה, אז תפסיק את השום, כי שום מגביר מוריד את היכולת קרישיות של דם. יש לו השפעה דומה לאספירין. עכשיו, אני לא יודע אם השום הוא בצורת שמן, בצורת קפסולות שקופות, או השום הוא בצורת אבקה.
קפסולה, לא שמן.
לא שמן, אבקה.
אני לא יודע, לא אבקה, זה קפסולה, אתה יודע, כמו כדור.
לא כמו אומגה 3, לא שקוף כזה.
לא יודע, לא שקוף, לא.
אז יכול להיות שזה בכלל לא פעיל, כי החלק היעיל בשום זה חומר שנקרא אליסין.
אלוקסין, אני יודע.
שהוא האליסין שנמצא בתוך התאים, ולכן גם אם אתה מבשל שום, אין לו השפעה כמו שאתה אוכל שום חי.
פרופסור, צריך לאכול שתי ראשי שום חיים כדי לעשות את העבודה. אני יודע על
מה אתה מדבר. מספיק שני שיני שום, לא שני ראשי שום. תרגיש טוב. כל טוב לך.
פרופסור, תקשיב לי טוב. מאחל לך הרבה בריאות, לך, לצוות.
תודה רבה. תמשיך
לעבוד כמו שצריך ולעזור לנו.
תודה רבה, תודה לך. כל טוב. כן, ומי יהיה המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
צהריים טובים לפרופסור קרסו.
צהריים טובים.
ברכה, 75.
כן.
שאלה. ביצעתי בדיקת סיטי, עמוד שדרה, צווארי, גבי ומותני. צווארי בגלל הגבלה בתנועות, כאבים וכו'. השאלה שלי לאו דווקא לגבי החוליות, שברובן נמצא בלדיסק, אז זו לא הנקודה. מה שרציתי לשאול טכנית, האם בבדיקת סיטי צווארי, עמוד שדרה צווארי, ניתן לאבחן עורקי קרוטיס צווארי, ומדוע אני שואלת, כי התשובה, בבדיקה, כן. בבדיקה שעשיתי בעבר של קרוטיס צווארי, קרה לי התקף ורטיגו מאוד מאוד חריף בעבר, ואני די חוששת לחזור על הבדיקה. האם באולטרסאונד צווארי אכן ניתן לראות? ושאלה שנייה באותו עניין, בבדיקה של אולטרסאונד גבי, מופיע לי פה שינויים פיברוטיים ואמפיזמטיים, כלומר נפחת, ואני אישה שלא מעשנת, לא שותה אלכוהול, לא גרה באזור מתועס, ומאיפה התבשרתי פתאום שאני יכולה לראות שם?
אוקיי, אז בבקשה, אז קודם כל בואי נגיד ככה, בצילום סיטי של עמוד שדרה צווארי, מיועד לחוליות ולדיסקים, ולא מיועד לראות רקמות רכות. אבל, אבל, אם יש הסתיידות של אורכי הצוואר, של האורכים הקרוטידיים, שמביאים את הדם למוח, לפעמים את ההסתיידות הזאת רואים בצורת שני פסים ב-CT של עמוד שדרה צווארי. כלומר, הבדיקה היא לא מיועדת לרקמות רכות, היא לא מיועדת לכלי דם. כדי לראות אורכי צוואר, אנחנו צריכים לעשות בדיקה שנקראת CTA, CT ארטריה, שבה אנחנו מזריקים חומר ניגוד, ואז אפשר להדגים יפה ב-CT את כלי הדם הצוואריים. אבל זה פרוטוקול אחר. זה לגבי השאלה. עכשיו, את יכולה להגיד בבדיקת ה-CT, שיש לך בעיה עם הצוואר, ושישימו לך את הראש בתנוחה, שהראש שלך לא יהיה מוטה לאחור יותר מדי, אלא על כרית מסוימת. אז אפשר יהיה לקבל, אז הסיכוי שתקבלי התקף של סחרחורת לאחר ה-CT הוא קטן. עכשיו, אני לא יודע מתי עשו, אני לא יודע מתי עשו לך CT, אבל היום בדיקת ה-CT היא בדיקה די מהירה. היא לא בדיקה כמו MRI שלוקחת 3/4 שעה, שעה. CT היום עושים בכמה דקות.
עשו לי שלשום.
אוקיי, והיה לך סחרחורות והקאות?
לא.
אז מה השאלה?
לא, היה לי את המצב הזה של ורטיגו כשעשיתי אולטרסאונד קרוטיס צווארי בעבר.
אוקיי, אוקיי.
והפחד שלי לחזור על הבדיקה שאני אמורה לבצע. וחשבתי לנכון שאולי אני יכולה לחסוך מעצמי את הבדיקה הזו, לא, שם אז... התפרצתי עוד פעם ורטיקה, ורטיגו, לא... סליחה, אם אפשר לראות בסיטי
לא, עמוד שדרה צווארי. צריכה... לא, אז אי אפשר לראות בסיטי עמוד שדרה צווארי, אלא אם הוא מסויד, ואז אפשר לראות את כלי הדם שמסוידים, אבל לא להעריך את, ה... את, ה... את אחוז היצירות, זה דבר אחד. אוקיי. דבר שני, לגבי אמפיזמה. את האמפיזמה שמצאו לך, זה ממצא לוואי. כי כשעושים CT של עמוד שדרה גבי, אז אפשר לראות גם חלק מהריאות, אבל הבדיקה עוד פעם, הפרוטוקול לא מיועד לריאות. אז החלק הזה הוא בסימן שאלה. אם אין לך שום בעיות נשימתיות, ואין לך שום בעיות רספירטוריות, ואין לך שום מצוקה נשימתית, אני לא חושב שאת צריכה להתייחס לזה.
זה משהו
שתלוי גיל, הדבר הוא לא תלוי גיל, הוא לא תלוי גיל, אבל אני לא בטוח שהתשובה היא מהימנה, אז תבקשי פגישה עם רופא ריאות שירגיע אותך, אבל אם אין לך קליניקה של קוצר נשימה, את לא צריכה לדאוג, לא זאת ועוד, אלא שאפשר לשלוח אותך לסיטי של הריאות, או לצילום ריאות, ולראות את זה יותר טוב. אבל לא הייתי מתייחס לזה, ולפעמים יש מחלות שעברת פעם דלקת ריאות ונשארו שרידים או דברים כאלה. לפעמים אנשים עברו דלקת ריאות לפני 10-15 שנה ונשארו להם שרידים שהם לא משמעותיים מבחינה קלינית.
הבנתי.
טוב.
נרגעתי. תודה.
כל טוב, שבת בבקשה. שלום. שבת שלום, וזה הזמן להיפרד מכם, ידידיי. תודה לעורך התוכנית אייל פרנק, למאיר הפרץ המפיקה, לשי איידלר שאחראי על הדיגיטל, למאור רטה שאחראי על הלייב, לאיציק אהרון שאחראי על השדור כאן ב-103 FM ולבני אלפרין ב-104.5 FM. תודה לכם המאזינים שהייתם איתי. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. ובצפון ב-104.5, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת טובה ולהתראות.